ברוך השם אנחנו שוב נפגשים בין קויסלי ויסמדש אחרי הפסקה ארוכה של ימי החג. ימי החג השמחים, הנפלאים, הנשגבים, ואף על פי כן, גם ככלות ימי החג אנחנו שמחים לחזור לשגרה, לחזור לבתי המדרשות, לבתי כנסיות ולשיעורים הקבועים. אז ראשית דבר, יהיה רצון שהשנה הזו תהיה שנה של בריאות טובה, של שמחה ושל נחת לכולנו, ושנזכה הרבה ביחד להשתשע בדברי תורה. לצערי הרב, בשבוע הבא השיעור לא יתקיים, משום שאני יוצא לשלושה ימים לחוץ לארץ. שיעור הבא יתקיים בעוד שבועיים בעזרת השם יזבוח, ואני מקווה שלא יהיו הרבה הפסקות במשך חודשי החורף. אז פרשס בראשס הפסדנו, משום ששבס בראשס היה קרוב מאוד לימי החג, והשבוע אנחנו קוראים פרשס נויח. והסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום היא סוגיה מרתקת, מעניינת, יפה, לא סימפטית. ויהי רצון שלעולם זה לא יהיה נוגע הלוך על המייסה, אבל מבחינה למדנית והלכתית זו סוגיה מעניינת עד למאוד, הסוגיה של מעבד עצמו לדעת, שמקורו בפרשס השבוע, כאשר בפסוק כתוב ואך אסדימכם לנפש שסייכם אדרויש, מיד כל חיו אדרשנו, ומיד האודום מיד ישאוכי ודרוש את נפש האדם. את הרישה של הפסוק הזה, ואחז דמכם לנפש שסייכם אדרש, כותב רשי שמדובר בהורג את עצמו. במקור דברי רשי, גמרא מפורשת, כך פרשו חזר ובובה קמה, דף סדיק א'. ישנם אחרונים שנחלקו בשאלה מעניינת, ולשאלה הזו אנחנו נקדיש את רוב רובו של השיעור היום. האם השולח יד בנפשו ומאבד עצמו לדעת דינו כרוצח? כי מה בין נפשו הוא לנפש זולתו? נפש האדם זה נפש האדם. והפסוק שממנו למדנו את האיסור של מעבד עצמו לדעת איננו אלא גילוי מילסו, שלא תתאה לחשוב שמותר לאדם לשלוח יד בנפשו, כמה השמלן שהקודש ברוך הוא דורש את דמי האדם ממנו, ממנו עצמו. וזה גילוי מלצה, וממילא ידענו שהשולח יד בנפשו עובר אלו תרצה, דינו כשופך דמים, כי הם בנפשו לנפש זולתו. או שמה, גם על איבד אמס, הוא לא עובר אלו תרצה. אלא, שמן הפסוק הזה בפרשס נויח למדנו, שגם זה אסור, שהקודש ברוך הוא דורש מיד האדם גם את נפשו הוא, ולא רק את נפש זולתו. אז המנחס חינוך במצווה למד דלת מניח כדבר פשוט, לא תרצח לחוד, הלאו הזה מתייחס רק למי ששופך דמי אחרים ומעבד עצמו לדעת לחוד. האיסור הזה מקור אחר יש לו, וזה למדנו מאחז דמכם לנפש שסייכם אדש, ומדובר בשני דינים ושני גדרים שונים. לא כך סבור הבייסמר. בייסמר ביורד אסמן רשת הזבוב כותב שמי ששולח יד בנפשו דינו כרוצח לכל דבר, אלא שאין דינו מסור לבייסדן, אלא מיסה בידי שומיים בלבד. ואנחנו ננסה לפתח איזשהו דעה בעניין הזה, ונדון כדרך של תורה, ונראה פנים לכאן ולכאן ממקורות שונים. קודם כל, ובכך אנחנו מתחילים את השיעור היום, ישנם יוצאים מן הכלל. ובמדרש רבה פרשת ל"ד, וכך גם בילקוט, והרבה הרבה אחרונים וגם קדמונים מביאים את המדרש הזה, הראשונים התייחסו למדרש הזה, ואחז דמכם לנפש שסייך המדרש. יוכל כחנניה משאול ועזריה, הם נכנסו לכבשן אש, וזה היה מוות ודאי. תלמד לא אומר אך, אך זה מיעוט. חנניה משאול ועזריה לא עברו בחטא כשהם נכנסו לכבשן האש. מדוע? כי זה היה שעס הגזר, יהיה הרג ועל יעבר. יוכל כשאול, שאול המלך שהפיל את עצמו על החרב כדי לשלוח יד בנפשו, יוכל כשאול המלך, האם שאול המלך נתפס כמעבד עצמו לדעת והוא עבר עבירה והקודש ברוך הוא דרש את דמיו? תלמד לא אומר אך, אך זה מיעוט. הרי שחזר מעטו מאך מהמילה הזאת, אך חסדים חנן שלך המדש, יש יוצאים מן הכלל. את מי הוציאו מן הכלל? חנניה משאול ועזריה מצד אחד, ושאול המלך מצד שני. למה חנניה משאול ועזריה לא עברו עבירה? זה פשיטה. זה הקשה, זה גזיר. הם נדרשו להשתחוות לצלם, זה הדינם. זה כבודם ותפרתם. אבל שאול המלך, מה היה היתר שלו? לנסות לשלוח יד בנפשו, ולמה הוא לא נתפס כמעבד עצמרדס? מפורשי המדרש, מתנס כהוני, יפי טויר, מפרשים אחרים הציעו שלוש פירושים שונים. מדוע הותר לשאול לשלוח יד בנפשו? פירוש אחד שאנחנו מוצאים במפורשי המדרש, הוא פחד שמה יתעללו בו הפלישתים. וכך כתוב להגיע בפסוק. שמואל א', פרק למד א', פסוק ד', כתוב להגיע ששאול המלך חשש, הנה הפלישתים הולכים לתפוס אותו ויתעללו בו, ומשום כך שלח יד בנפשו והפיל את עצמו על החרב. פירוש אחד, הוא חשש מן היסורים שמה יתעללו בו הפלישתים. פירוש נוסף, שמה יכפו עליו להעבירו על הדעת, להשתחוות לצלם, לחלל שם שמיים, ואולי הוא לא יצליח לעמוד בניסיון של יסורים. אילמונה נגדוהו לחנניה משאול ועזריה, כתוב בכסוב אסלמת ג' עומד בייז, הווה פלחה לצלמה, והוא חשב שמה לא יוכל לעמוד ביסורים ויעבור על הדעת, ולכן הותר לו בנסיבות האלה לשלוח יד בנפשו. יפה תואר כתוב, מכיוון שהוא ידע על פי הנובי, כך ניבא הנובי שמואל, שהוא יפול יד הפלישתים והם יארגו אותו, אז הוא ידע שנחרץ גורלו, ולכן מותר היה לו לקדם, להקדים את מיטתו ולשלוח יד בנפשו, כי בלב הוא ידע שאפסה תקווה והוא עתיד למות ביד הפלישתים. אלה שלושת הפירושים שאנחנו מוצאים במפרשי המדרש, מדוע חזל הוציאו את שאול המלך מן הכלל וקבעו שהוא לא עבר על האיסור של ואך אסדימכם לנפש ועשיכם אלוש. שלושת הפירושים יש להם בייס אב ודברי רבסינו הראשונים מפרשי הנובי. בפירוש הרלבג ובפירוש הרדק, שמואל א' פרק למד א', אנחנו מוצאים את שלושת הפירושים הנ"ל שאחרונים כתבו מדעת את הנפשי ובפירושיהם על מדרש רבה, ותורתם של הראשונים הם שלושת הדרכים הללו. הבה נתבונן אם יש מקום בשלושת הפירושים, האיש יש מקום לומר שבנסיבות האלה או מן הטעמים האלה, במצבים האלה, מותר לאדם גם להרוג את זולתו. אם נמצא מקום לחדש שבנסיבות האלה מותר גם להרוג אחרים, אז המסקנה תהיה שדין אחד למעבד עצמו לדעס ומי ששופך דמי זולתו. אבל אם מסקנתנו תהיה ששלושת הסברות האלה נאמרו אך ורק להטיל אדם לשלוח יד בנפשו, אבל אין די בנסיבות האלה ובמצבים האלה כדי להטיל לשלוח יד בנפש אחרים, אז המסקנה הנגזרת בהכרח תהיה שאין לדמות מלטה למלטה, וישנם מצבים שבהם מותר אדם לשלוח יד בנפשו אבל אסור לו להרוג אחרים, כי לא תרצח לחוד ומעבד עצמו לדעס לחוד, ולא קרובים זה לזה, שני דינים ואין ללמוד זה מזה. האם יש מקום להרוג אחרים כאשר יש חשש שיעבירו אותם על הדת? מחלוקת עצומה, קשה ונוקבת, שהייתה בימי קדם בין בעלי התוספות. וישנן שלוש מקורות בראשונים לוויכוח הזה. ואז הקיינם הבעלי תוספות בפרשת נויח על הפסוק שלנו, ריטבו, עבוד הזו יוד חס עומד עליו, גם הוא מביא את המחלוקת הקשה הזו, וגם הביס יוסף, בדק הבייס יורדי קוף נון זין. בדק הבייס החוספות, שהביס יוסף הוסיף על הביס יוסף, כאשר הוא חזר ובדק את הדברים, ובבדק הבייס יורדי קוף נון זין, גם הביס יוסף מביא שאלה הזו. השאלה הייתה בשעס הגזרו. ובתקופת ברי הטריסס, היו גזרות קשות ורדיפות קשות באירופה, כי ידוע חלק ממשפחתו של הטור נרצחו על קידוש השם בשעשה גזיירה. נחלקו בערי התויסס. היו מן הראשונים שסברו שבשעשה גזיירה צריך להרוג ילדים כדי שהגויים לא יתפסו אותם ויעבירו אותם על הדת. אז הבייס יוסף ובעלי התויסס על התויר לא מביאים שמות, אבל הריטב"א כן כותב שמות. הריטב"א כותב שאמרו בשם רבנותם שהתיר להרוג תינוקות כשהיה חשש שיפלו ליד הנוכרים ויעבירו אותם על הדת. לשלוח יד בחיי הילדים. כאשר מדובר במבוגרים, כל אדם יחליט לעצמו אם הוא יכול לעמוד בנשואין או לא יכול לעמוד בנשואין. אם הוא לא יכול לעמוד בנשואין ויחלל שם שמיים, אז הבינו לבין הקודש ברוך הוא. אבל היו מדעי התויסס שסבורים היו, כאשר מדובר בילדים קטנים, יש היתר לשלוח יד בנפשם. והביס יוסף מביא שהיה רב אחד ששחט ילדים רבים. זה מרעיד ומבהיל רק לחשוב על זה, ששחט ילדים רבים כדי שלא יפלו לידי הנוכרים. ורב אחר אמר לו, קרא לו רוצח, כך מביא הביס יוסף. רב אחר אמר לו שהוא רוצח, גזיר אביד את הבטלה, אולי הגזירות תתבטלנה, תתפלל לקודש ברוך הוא, אבל להרוג ילדים? והרב המוחה אמר לרב השוחט, שאם אתה עושה עוול, שתמות מיתה משונה. והביס יוסף מתאר את מותו במחלה קשה ביותר, הוא מת מיתה משונה, ותוך זמן קצר גזירת המלכות בטלה, וראו בעליל שלשב שחט ילדים והרגו ילדים שהיו יכולים לגדול ביראת שמיים, והגזירות בטלו. זה הסיפור המבהיר המפחיד שמביא הביס יוסף ביהודי קובנון זין בבדק הבייס. ויש עוד שתי מקורות בדברי ראשונים שבהם הוויכוח הנוקב הזה מובה. מכל מקום חזינן שיש מן הראשונים, חלקם מגדוי לבעלי התויסס שסבורים, כשם ששאול המלך היה מותר לו להרוג את עצמו מחשש שמא לא יוכל לעמוד בנשואין ויעביר אותו על הדס, כך גם לגבי נפש הזולת. ומשום כך היו שסברו שיש להרוג את הילדים כשיש חשש שיש פלוי הנוכרים ויעביר אותם על הדת. אבל רוב הראשונים שביאו את הסיפור הזה נראה בעליל שדעתם כצד השני, שאין לשלוח יד בקום ועשי ולהרוג יהודי. אבל גם אלה שסברו שזה אסור, מתוך דברי משמע שהאיסור הוא מי יודע מה יולד יום, למה לעשות מעשה בקום ועשי? אולי הגזרות תתמטר לה, ישוע עושה שם כהרף עין, מה פתאום לשלוח יד? אבל אינני בטוח שהוויכוח היה בלומדס האם יש היתר או לא. אבל מה שכתוב להגד במקורות שציינתי, שאלה שסבורים היו שיש לשלוח יד בנפש הילדים, אכן התבססו על דברי חז"ל אגבי שאול המלך. כשם שאמרו חז"ל, אך למיעוט, ששאול המלך לא היה נחשב מעבד עצמא לדעס, מכאן למדו מקצת ראשונים שיש לשלוח יד בנפש היונק, בנפש הילדים, כדי להציל אותם מהעבור על הדס. הרי שמקצת ראשונים דימו מילטה למילטה ואמרו כשם שבנסיבות האלה מותר אדם להרוג את עצמו, וכאן יש ללמוד שמותר גם להרוג אחרים. הראשונים שאמרו שאין לזה היתר, אולי אכן מלבד התקווה שהגזירות תתבטלנה, אולי הם גם סבורים שאין לדם או איסיס רמאה בדס מלדס לאיסור שלא תרצח, ושני דברים שונים יש. האם יש מקום להרוג אדם כדי להציל אותו מייסורים? האם יש היתר להרוג אדם או לקרב את מיטתו כאשר בלב הכי נחרץ גורלו ואין סיכוי שיחיה? שני מקורות יש לשאלה הזו. עבוד אזור יהוד חס ומדלת ונדור מחוב בי זו מדלת. עבוד אזור יהוד חס עומד א', זה הסיפור המרטיט על רב חנין בן טורגן, שכדי שם שמיים הקיל קהילות ברבים בשעת הגזירה, וספר טוען מונח לו בחיקו. ומסופר שם שכאשר חזרו גדול הרוימי מלוויאתו של רבי יוסי בן קיסמא, הם מצאו את רב חנין בן טורגן, וספר טוען מונח לו בחיקו, תפסו אותו, שפטו אותו למוות, מלכס רוימי הראשו, הקיפו אותו בסייפה תוירה והציטו בהם את האור. הוא עלה למוקד כרוך בסייפה תוירה, והניחו ספוגים של צמר על ליבו כדי שלא תצא נשמתו במהרה, כדי להעריך את כאבו, כדי לייסר אותו. הניחו ספוגים של צמר על ליבו כדי שלא תצא נשמוס במהרה. והתלמידים עמדו באותו מעמד נורא, והתלמידים הפצירו בו, פתח את פיך כדי שתכנס האש ותמות מהר, כדי שלא תתייסר כל כך. והוא אמר לה, מוטב יתן מי שנתונו, ואל יחבל בעצמו. אני לא אחבל בעצמי, גזירת שמיים שהקדוש ברוך הוא יטול את נשמתי, אבל הוא סירב לעשות מעשה כדי שימות מהר. עמד שם נוכרי קטן, כנראה שהוא עבד שם קלץ תנורי, וקלץ תנורי גם הוא הסתכל על התנא הגדול, והוא שאל אותו, אם אני מסיר את הספוגים מעל ליבך, ואני מרבה בעצים, אני יכול להרבות עצים, להגביר את הלהבות, להוריד את ספוגים הצמר מעל ליבך, כדי שתמות מהר. הוא שאל אותו, האם אתה מוכן להביא אותי לחיי עולם הבא? רבי חנין בן טורגן מבטיח לו חיי עולם הבא, כך הוא עשה ויצא נשמתו, ויצא באספול מן השמיים, שרבי חנין בן טורגן וקלץ תנורי מזומנים לחיי עולם הבא. והמייס הזה אומר דרשני, מצד אחד הוא סירב לפתוח את פיו כדי שיכנס האש, אמר מוטב שיתן מי שנסונה, מצד שני הוא עודד את קלץ ננורי, את אותו נער שכן יקרב את מיטתו. האם מותר או אסור? אם זה אסור, זה מן הסתם אסור גם על ידי אחרים, הלא וכי מותר אדם לבקש ממישהו אחר שירוב אותו. אם אסור לאדם לקרב את מותו גם בנסיבות האלה, אז איך רב חנין בן טורגן הסכים שקלץ תנורי יקרב את מותו ואף הבטיח להביא אותו לחיי עולם הבא? אם זה מותר, למה הוא לא פתח את פיו? לאחר הצורך לא אמר, מצד הדין זה מותר, אבל במידס חסידס הוא לא רצה לעשות מעשה בקום ועשה. כך לאחר יוצא שם, הרי שבנסיבות מסוימות מותר לו לאדם לקרב את מותו, כאשר בלב הכי נחרץ גורלו ואין סיכוי שיחיה, ומותר לו אפילו לגרום שאחרים יעשו לו כך ולא רק בעצמו, משום שבסופו של דבר אותו נער קרב את מותו ולא הוא בעצמו. סוגיה נוספת מצינו בן דורם חוב באיזו מדר, שם מסופר אולה במסקי לארדי ישראל, כאשר אולה עלה מבבל לארץ ישראל, נלוו אליו הנטרי בי חוזאי, שני בני חוזאי התלוו אליו, אני לא חושב שהם היו מנוסי כאליו, מן הסתם הוא לא התעסק עם ביליונים כאלה, כפי שאנחנו עם המשך הסיפור, אבל נדבקו אליו, נתלוו אליו הנטרי בי חוזאי. רשי והראש שני מגישים יהודים היו, כי יש בזה נפקא מן הלכה בהמשך הסיפור, קם אחד ושחת אל החבר היו, כנראה שהם רבו, אחד שחט את חברו, ואחר כך אותו רוצה חצוף שואל את אולה, האם טוב עשיתי שהרגתי אותו? ואולה אומר לו, בטח שטוב עשית, פרה לו בייס השחיטה, תשסוף את גרונו, כך אמר אולה לאותו רוצח, וכך הוא עשה. כאשר אולה סוף סוף מגיע לארץ ישראל, היו לו נקיפות מצפון, הוא הרגיש רע עם מה שעשה, אז הוא מתייצב לפני רבי יוחנן, תנא ירושלמי. רבי יוחנן היה גדול אמוראי ארץ ישראל, ואולה שואל אותו, האם אני צריך תיקוני תשובה? החזקתי ידי אויב רעבירה, עודדתי אדם לרצוח את חברו. ורבי יוחנן אומר לו, נפשך הוא הצלת. מה, גם אתה היית מסתכן, אם היית אומר לו, היית מטיף לו מוסר, ראית שהוא רוצח שפל, הוא שחט את חברו, אז טוב עשית. אבל הוא לא רק אמר לו טוב עשית, הוא אמר לו פרה לו בייס השחיתו, וכך הוא עשה. ברן כותב שם פרלו בייס השחיתו שיומות מהר. אז לא ברור האם הוא אמר לו פרלו בייס השחיתו מתוך רחמים על הפצוע כדי שיומות מהר, והאם ניתן להוכיח מכאן שזה מותר, או שהוא אמר לרוצח פרלו בייס השחיתו שיומות מהר, אבל לא מתוך רחמים אלא כדי להציל את עצמו בלבד, נפשכו היצא אותו, כפי שאמר רבי יוחנן. אבל מכל מקום, גם מכאן משמע שמותר בנסיבות מסוימות לקרב את מותו של אדם, וזה לא, בכלל לא תרצח. כי אם זה לא תרצח, סול אדם להציל את עצמו בנפש זורתו. רציחה שביך סדום את זה הרג ועל יעבר. אז איזה יותר היה לאולה לומר לו פרלו בייס השחיתה, תהרוג אותו שימות יותר מהר כדי להציל את עצמו, הלא שביך לסדום מיהרג ועל יעבר. משמע שבנסיבות האלה, גם אם זה לא מותר, אבל זה לא רציחה. שני הדוגמאות האלה, לכאורה יש ללמוד מהם, שכאשר אפסה תקווה ואין סיכוי שאדם יחיה, אין איסור גמור לפחות לקרב את מיטתו. אבל זה לא קשור כלל לסיפור של שאול המלך. כי הצד השווה שבשתי הסיפורים כבר נעשה מעשה ממית בגופו. יכול להיות אפילו שהם היו בחזקת טריפה. לבחני למטרדיין היה אפוף להבות, ואנחנו, אין לנו ניתוח קליני בדיוק מה היה מצבו. ואותו פלוני, אחד משני בני חוזאי, כבר שוחטי, כתוב שם שוחטי לחברי. הוא חתק לו את הסימנים, כבר ראו שהוא מפרפר, אז בנסיבות האלה כדי להציל את עצמו, הוא אמר לפלוני, פרלו בייס השחיתו. זה לא דומה לשאול המלך, שאול המלך היה בריא וחזק, אבל הוא ידע שסופו למות על ידי פלישתים, והוא הפיל את עצמו על החרב כדי להרוג את עצמו. דין זה ודאי לא נאמר בהורג את זולתו. גאון בסרוי, גדולי הזמן, רב מוישה זצ"ל ורב שמעון זלמן זצ"ל, גדולי הפוסקים של התקופה, שניהם קבעו שחולה סופני שנאנק מכאבים, לא תמיד אנחנו מצווים להאריך את ימי סבלו. כאשר מדובר בחי אישה והחולה הוא סופני ומתייסר ואין בידינו להקל על ייסורה, ואנחנו לא מצווים לנקוט יוזמות כדי להאריך את סבלו. והרחתי בסוגיה הזו בשער סוצ'ו וסמנחסו שבחלק הראשון סמקוף תציין סמקוף יוציין, יש כמה מקורות מעניינים בסוגיה הזו. אבל לא עלה על הדעת מעולם שמותר באופן יזום במייסה לקרב את מותו של אדם. ולכן צורך לא ימש ששתי הסוגיות הנ"ל בעבוד אזור י' חס נדום חוב בייס הם יוצאים מן הכלל, משום שכנראה ששם היה מדובר ברגעים מעטים, ופרוני כבר היה שחוט, אלמוני כבר נשרף רוב גופו, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל אין ללמוד משם הערכה שמותר באופן מעשי לקרב את מותו של אדם. אין פויסק בעולם שיתיר דבר כזה. המקסימום שגדוי לזמן התירו שבע על טייס. אנחנו לא צריכים לנקוט מה שקרוי בשפה המודרנית אמצעים הירואיים כדי להעריך את סבלו של אדם כאשר בלב הוא חולה סופני, אבל לא שמותר במייסר לעשות כך. ואם כן, בהכרח שההיתר של שאול המלך שפיל את עצמו על אחר הוא לפי מקצת הראשונים, זה לא היה מחשש שיעבירו אותו על הדת, אלא כדי שלא יתעללו בו, ומשום שידע שבלב הכי סופו למות בתקופה הקרובה, היתר הזה לא נאמר אלא במעבד עצמה לדס, אבל לא בשולח יד בנפש חברו. נקודה נוספת. כותב רבנו המהרש"ל, פרק חס מסכת בבא קמא, סמנון תת בים של שלוימו. גם הוא מתמודד עם השאלה, למה חז"ל הוציאו מן הכלל את שאול המלך? מה היתר שהיה לו לשלוח יד בנפשו. כותב המשל שתי ספרות, פן יתעללו בו הפלשתים ויתחלל שם שמיים. ואני חושב שכוונתו מלך ישראל, בפרט מלך ישראל שמלך על פי נובי, משוח השם, והוא נופל ליד אויב והם יתעללו בו, יש בזה חילול שם שמיים גדול ונורא. זה לא כמו אדם הדיוט שמתייסר. אין ללמוד מכאן שמותר להרוג את עצמו מאימת ייסורים. כששאול המלך חשש פן יתעללו לו הפלישתים, זה לא משום שהוא חשש מן הכאבים והייסורים, אלא מן ההשלכה, מחילו לשם שמלך ישראל נופל ליד אויב והם מתעללים בו וכל כולם יזעקו איי אלוקיכם, מזה הוא חושש. ראיה גדולה ממדרש איכו, במדרש איכו אני חושב שזה רבי יוחנן או אחד מדדוי למרון אומר, איך נסתרה בינת נבונים, איך צדקיו המלך ראה שמנקרים את עיניו ולא הטיח את ראשו בקיר כדי שימות. כך תמאים חזר על צדקיו המלך בשעת הגזרה, למה לא הטיח את ראשו בקיר על מנת שהגויים לא ינקרו את עיניו? הרי לן שמותר היה לא לעשות כן, ואף אחד מן הראשון המכונים לא מביא את הראיה הזו מדברי חזר המפורשים במדש. וגם פה אני חושב, מדובר במלכי ישראל, צדקיו המלך, שאול המלך. מלכי ישראל שמלכו על פי הגבורה, על פי נובי, על פי סנהדרין של שיבם ויחוד, בייס נגון שבירושמיים, וכאשר הם נופלים ליד אויב שמתעלל בהם, יש בזה חילול שם שמיים, ולכן אין לדון מכאן לכל הדיוט שמותר לו לשלוח אחד בנפשו מפחד ייסורי. אבל בעצם יש שתי תויסס למשס. אז בעבוד אזור יהוד חס, כתוב בתויסס, שמותר לאדם לשלוח אחד בנפשו כאשר הוא מפחד שיעבירו אותו על הדת ולא יעמוד בנסועים. בגית נון זיין עומד בייס בסיפור של אותם 400 תינוקות שקפצו לתוך הים וטבעו למות עם. שם כותבים התויסס, מפחד ייסורים, מותר לאדם להרוג את עצמו. הרי ששני הדרכים יש לו בייס אב. עוד כותב המהרשל, וזו סברה מאוד מחודשת, שאול המלך חשש שאם יתעללו בו הפלישתים, הלוחמים היהודיים יחפשו נקם והם ילחמו גם מלחמה חסרת סיכוי ויפלו רבבויס מישראל, וכדי להציל את הרבבות ממוות מיותר, אולי הוא עדיף לשלוח יד בנפשו כדי שלא יתעללו בו פלישתים. וזה חידוש גדול, פירוש נוסף שכותב המרשל בפרק ח' במסכת בבא קמא בים של שלום. אז עד כאן עסקנו בדברי חז"ל בסוגיה של שאול המלך. עכשיו אנחנו עוברים לדברי הרמב״ם, ויש מי שרוצה להוכיח מדברי הרמב״ם, כך ראיתי בספרים רבים, שאכן כל המעבד עצמה לדעס בעצם עובר על לא תרצח. פרק בייז מהלכס רוצח, כותב הרמב״ם, מי שהורג את חברו בידיים חייב מיסס בייזדן כמובן, אבל פרק בייז הלוך בייז מרוצח, הסוחר הורג להרוג את חברו, או ששלח עבדה והרגוהו, או שקפת את חברו והניחו לפני הארי, והארי הרגתו, וכן ההורג את עצמו. כל אחד מאלו שויפך דוממו, ואבון הריגה בידו וחייב מיסה לשמיים, ואין בהם מיסה זבייזדין. הרי שהרמב״ם כותב שלוש אופנים שיש בהם עיבוד נפש, ואף על פי כן אין דינו מסור לבית דין, הוא חייב מיסה בדי שמיים. ההורג על ידי שליח, ההורג בדרך של גרומו, הוא לא הרג, קפט את חברו וזרק אותו לגובה הריות, לא הרג בידיים, אבל סובב את מיטתו, וכן ההורג את עצמו. יש מי שאומר, מכיוון שהרמב״ם בחוד המחת מוחת לשלושת אלה, וכינס את שלושת אלה לפונדק אחד, וכתב דין אחת לשלושתם, חייב מיסס בדי שמיים, אבל לא מיסס בייזן, הרי שגדר אחד לכולם. וכשם ששתי הדוגמאות הראשונות, חוי לגלל את השליח, חוי לגלל את העקרונה, בסופו של דבר, זה רצח, כך גם ההוי לגלל את עצמי. אתם יודעים כבר הרבה פעמים אני אמרתי לכם שאני אין דרכי להגיע למסקנות בהגדרות ההלכה לפי דקדוק הלשוינס או סמוכים כאשר לדעתי יהיה בכך כל הכרח. הרמב"ם מכנס את שלושת ההלכות האלה ביחד משתי סיבות. קודם כל, כי במציאות הדברים בשלושתם יש עיבוד נפש, נפשו שלו, נפש זולתו. בשלושתם אין עונש בידי אדם, אבל יש עונש בידי שמיים, ושלושתם נלמדו מפסוק אחד, כפי שרמב"ם ממשיך וכותב בהלכה ג', ומניין שכן הוא הדין, מניין לי ההלכות האלה, זה אחד ההלכות המעטות ברמב"ם, שמבוסס כל כולו על מדרש רבו, זה לא מופיע לא בבבלי ולא בירושלמי, רק במדרש, ומניין שכך הדין, שהרי הוא אם ישופך דם או אודם ואודם דומה ישופך זה הורג בעצמו דומה ישופך על ידי בייסטים אך אסדימכם לנפש שיחם אדרש זה ההורג עצמו מיד כל חי הוא אדרשנו זה המוסר חברו לפני חיה לטורפו מיד האדם מיד איש אחיו אדרוש את נפש האדם זה הוסחר אחרים להרוג את האדם הרי ששלושת אלה נלמדו מאותו פסוק בפרשס נויח ויש בכל זאת מכנה משותף לשלושתם, יש בהם עיבוד נפש, אבל אין להוכיח מכאן שדין הורג עצמו, כי דין הורג זולתו. וכפי שאמרתי בתחילת השיעור, שעיקר דעתי כמו המנחס חינוך. אך הסדים חמלניו שסריך המדש זה אישור בפני עצמו, ומי שהורג את עצמו לא עבר בלא תרצח. אני בטוח שרבים כאשר הם מקשיבים ושומעים ממני את דברי הרמב״ם תמאים מה החידוש שכותב הרמב״ם שהורג את עצמו ואין בו מיסס בייזדן אלא מיסס בדי שמיים וכי בייזדן הורגים גביעות מה? אותה בטרי קטולה קאטלס לי שעולים חזל במסכת סנהדרן מי שחייב שתי מיטות לא הורגים אותו פעמיים אז מה שייך מיסס בייזדן ויש מי שכותב אדם ששלח יד בנפשו, הוא קפץ מקום העשירית, ובדרך נס הוא שרד ולא מת. הווה ימינה שהוא חייב מיסס בייסדן, כי הוא בכל זאת שלח יד בנפשו. זה נס שהוא לא מת. כמה שמלן שהוא לא חייב מיסס בייסדן. וזה דבר שטות. כי מי שדוחף את חברו מהקומה העשירית, והוא ניצל בדרך נס, ברור ופשוט בעיניי שהוא לא נידון כרוצח. אי אפשר לשפוט אדם כרוצח, אם הנרצח לא נרצח בסופו של דבר. כאשר הנרצח חי ומתלך על רגליו, אין דין רוצח. אני סבור אפילו יותר מזה. מה הדין מי שרצח את חברו והקים אותו לתחייה? דבר משונה שמי שהורג יש בידו להחיות מתים, אבל יש סיפור כזה בגמורה, מה לעשות? הלא זה הפורם דיקה מייסר, אבל כך מספרים חזר. במגילת אבזיין קם רבא ושחטה לרב זיירא מתוך שתיית היין הוא שם לב מה הוא עשה הקים אותו לתחייה האם רבא היה חייב מיסס בייזדן כרוצח הביאו את רבא בפני בייזדן והוא טען מה אתם רוצים הפשע עושר הוא הפשע התיר אני הרגתי אני החייתי מה הנה היו אז מה אתם רוצים ממני והיה קרה מה שקרה אבל הנה הוא חי וקיים לכל נראה לי מה הסיפור של רבי ורב זיירא, ודאי שאין דינו כרוצח. נכון שהוא הרג, אבל זה לא וניתק לעשה. משהו דומה ללא וניתק לעשה, לא בדיוק, אבל הרגתי, אבל הקמתי אותו לתחייה. ומה הדין? אם קם רבי ושחקה לרב זיירא, ורב הונה היה מחיה את רב זיירא, אם אז רבי כן היה חייב מיסס בייזדן, או שם הרב היה אומר, מה זה משנה? מי יחיה אותו? אבל יחיו אותו. אז בסופו של דבר, הכל על מקומו הוא בא בשלום. אז זה חקירה מעניינת. אבל מקום מקום, פשיטה הדור, שימפלוני בסופו של דבר לא מת, כשם שאין דין רוצח, גם אין דין מעבד לעצמו לדעס. מה זה משנה אם זה הוא או מישהו אחר? ולכן זה ודאי לא כוונו של הרמב״ם. מה כן כוונו של הרמב״ם? אחד משני דרכים. לפי פשוטם של דברים, השערה. זה מרצה דפשיטה שמי שהרג את עצמו הוא לא חייב מיסס בייסדן, אבל כמון הסלם במש שלושת אלה חייבים מיסה בדי שומיים, ושני הראשונים כמה שמולן שאין בהם מיסס בייסדן, מי שהרג על ידי שוליח, מי שהרג על ידי גרמה. כאשר הרמב״ם כותב אין בהם מיסס בייסדן, הכוונה על שתיים מתוך השלושה, על השלושי הוא כותב רבוסה שחייב מיסה בדי שומיים. או שמה, וזה פירוש נוסף, יש הבדל גדול בהלכה בהורג את עצמו, למה אין בו מיסס בייסדן? האם זה דבר טכני בלבד? כי אפשר להרוג את המת אם הוא לא חי מה שייך בו מיסס בייסדן. גם בעיה לדון אדם שלא בפניו, כן? זה בעיה טכנית, איך ניתן לו מיסס בייסדן? אי אפשר לדון אותו שלא בפניו. שאלה מעניינת. אבל אם כל הסיבה זה רק דבר טכני, אז יש בו קמלי בדרה במיני. מה הדין כאשר כשהוא הרג את עצמו קורש אירועין בדרך? קפץ מן הגג לפני שהוא פגע בקרקע, קורש אירועין. האם הוא חייב לשלם? אם הוא חייב לשלם, גובים מן היורשים מנכסיו. אז אם הוא בעצם חייב מיסס בייסדן כדינו כרוצח, אלה שאי אפשר לדון את המת, אז שייך לומר קמלי בדרה במיני. אבל אם הוא לא חייב מיסס בייסדן מצד עיקר הדין, אלא מיסס בדי שמיים בלבד, זה תלוי במחלוקת רב נחוניה בן הקונה וחכמים, האם הוא יכול ביום הכיפורים שאין בו מיסס בייסדן אומרים לגביו קמלי בדרה במיני, והצלח מחלק בין קורס למיסס בייסדן. ואם כן, יש נפקא מינה להלכה במה שכותב הרמב״ם, שאין בו מיסס בייסדן לא רק משום שהוא מת, אלא משום שאין דינו כרוצח, ומצד עצם החטא אין בו מיסס בייסדן. אז זה הפשט ברמב״ם לניהו דעתי. עוד רגע אדברה. שניים מקדמוננו כתבו הגדרה מאוד מעניינת, הרדב"ז בסוף פרק י"ח מהלכות סנהדרין על הרמב״ם, הגדרה מאוד נחרצת, והקדים אותו הרי מגש, שאלה זה תשובס רי מגש, סימן קוף פי ואוב. כותב הרמב״ם, סוף פרק י' חס מלכה סנדן, הידעו הספרדים כמי עדם דומה, זה דין שנאמר רק לגב המומנס, אבל לא שופטים אדם לא למוות ולא למלכס על פי הודעת עצמאות. ודוב הזה גזרס הקוסו, כך כותב הרמב״ם. כותב הרדב"ז, ויש לתת קצת טעם בדבר. קצת טעם בדבר, נכון זה גזרס הקוסו, אבל יש בזה סברה. לפי שאי נפשוי של אודום קניונוי, אלא קניין הקודש ברוך הוא שנאמר והנפושיס לי אינו. ממנו של אדם זה קניינו, ואדם אדון על ממונו, הוא יכול להפקיר, הוא יכול לתת, ולכן הוא גם נאמן לומר שאני חייב לפלוני. נפשו של אדם איננו קניינו, זה פיקדון בידו. נפשו של אדם אין קניין אלא קניין הקודש ברוך הוא שנאמר והנפושס לי אינו, ולכן מה סמכות יש לו על נפשו? אסור לו לשלוח יד בנפשו, לא רק מצד יורדיה, מצד איסו והטו, אלא משום שנפשו איננו שלו, ולכן אדם לא נאמן לחייב את עצמו לא מקס ולא מומן, כך כותב הרדב"ז. וממש כאותם הדברים אנחנו מוצאים כבר בתשובס הרי מגש. לפני הרבה הרבה שנים כתב הגאון רב שלום יוסף זווין באחד הספרים שלו מאמר מעניין על משפט שיילוק. מן הסתם מעטים כאן יודעים מה זה משפט שיילוק. היה סופר לפני הרבה הרבה שנים, סופר אנגלי שכתב הרבה ספרים וסיפורים ומחזות, והוא כתב סיפור אנטישמי על יהודי מלווה בריביס, ואותו מלווה בריביס רצה להיות בטוח שהוא יקבל את כספו ואת הריבית שלו בחזרה בזמן. אז הוא עשה תנאי עם הלויבה שעל כל יום שהוא מאחר בתשלום הממון הוא זכאי לחתוך ליטרת בשר מבשרו. זה היה התנאי כדי להבטיח שהלווים שלו ישיגו את הכספים והם ישלמו בזמן. אינני יודע מה העסיק בדיוק את הרב זווין, אבל הוא ניתח את ההסכם הזה לפי ההלכה. האם מצד דין המומן איזה תקף? והוא מביא את הרדבז, גם זה כאילו הוא הבטיח, אם אני לא משלם בזמן, תיקח את ביתו של פלוני. אין נפשו של אדם שלו, איך הוא יכול לעשות תנאי ולהבטיח לתת דבר שכלל איננו שלו? אז לא רק מצד איסור והיתר הוא לא יכול לקיים את התנאי, אלא התנאי לא תופס. זה כאילו אדם יבטיח, אם אני לא משלם בזמן, תיקח את הבית הזה או את, או, 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 או את השדה, הוא לא יכול להבטיח לדבר שאיננו שלו. אז זה יסוד מאוד מעניין של הרדב"ז. לא רק מצד יסוד והיתר אסור לאדם לשלוח יד בנפשו או לחבול בגופו, אלא גם משום שאין נפשו של אדם שלו, הרי זה קניון של הקדוש ברוך הוא. האם נגזר מתוך דברי הרי"ן הגדול והרדב"ז שהשולח יד בנפשו הוא רוצח? לא תרצח. מה זה משנה אם הנפש שלך או של פלוני? אין בינך לבין פלוני ולא כלום, אתה לא בעלים על גופך. אני חושב שהמסקנה הזו לא נגזרת בהכרח מתוך דברי הרדב"ז, ואין לדמות מלסור למלסור. שאלה יסודית, לא תרצח, זה עבירה שבין אדם למוקם או עבירה שבין אדם לחברו? אם תמצא לו אם יש איזה מוגדר כעבירה שבין אדם לחברו, אז בין אדם לחברו זה בכל זאת בין אדם לחברו, לא בין אדם לבין עצמו. וגם אם אנחנו אומרים שנפשו של אדם איננו קניינו, אבל זה ודאי לא קניין של זולתו, אי אפשר לומר שזה עבירה שבין אדם לחברו. בכל זאת זה לא בין אדם לחברו. ומכיוון שנראה לי פשוט שלא תרצח כמו לא יוסף והקויסר כמו חויבל בחברו, אלה מן העבירות שבין אדם לחברו. ולכן אני עוד פעם חוזר על מה שאני חושב שצודק המנחס חינוך, השולח יד בנפשו גודל אבוינוי מנסו, חייב ניסה בדי שמיים. קודש ברוך אומר, אני אדרוש את דמיו, אבל הוא לא עובר ולא יסיר צח. לא יסיר צח לחוד, ועליו זה נאמר אך ורק במי שמקפח נפש זולתו ושופך דם של אחר, שולח יד בנפשו דינו בגדר אחר. זה הדין של אחז דמכם לנפש שכם. בסיפור ימיה של כלל ישראל אין הרבה סיפורים של התאבדות, אבל לפי ספר יוסיפון בימי החורבן, מגיני מצדה שלחו יד בנפשם כדי שלא ליפול ליד אויב. האם היה היתר כלשהי לעשות כך? אז לפי כל מה שדיברנו היום, הדבר הכי קרוב, וגם זה צורך עיון, זה הספרה של המהרש"ל, של השאול, היה רשות לשלוח יד בנפשו מחשש שיתחלל שם שמיים, וכך פירשתי את המדרש של צדקיהו המלך. יכול להיות שהם סברו, הם היו המגינים האחרונים, שאם הם יפלו ליד אויב, והרומיים יצהלו וזה יחזק את רוחם, ואם זה יביא לחיול שם שמיים, אז יש מקום לדון שאולי במצבים כאלה, לפי דברי המדרש בשתי מקומות, על שאול המלך מצד אחד ועל צדקיהו מצד אחר, אולי יש היתר, אבל אולי, כפי שאני אומר, אולי יש היתר. אז היום עסקנו בסוגיה מעניינת. ידוע, זה בשמשים מ"ה ביורדיהם, כתוב שמי שולח יד בנפשו לא נוהגים בו כבוד המייס. ויפה פי כן, עשרות תשובות יש באחרונים שבהם אנחנו רואים שתמיד חיפשו דרך להקל וחידשו חידושים רבים, אפילו רחוקים, להקל על כבוד המייס ועל כבוד המשפחה. אחד החידושים הידועים זה החכם צבי, מסכים לדבריו תשובס חסם סויפי יורד הישין חובוב ורבים אחרים, שאם אדם עשה מעשה לשלוח יד בנפשו ועבר זמן מסוים עד שנפח את נשמתו וזה היה מצב בלתי הפיך, אנחנו תולים שוודאי חזר בתשובה והתחרט, ולכן קוברים אותו בקבר משפחתו, יושבים עליו שיבה ונוהגים בו כבוד כעל כל מייסי יסור. וזה רק אחד הספורות שחדשו הפויסקים לדורסיהם להקל במצבים מצערים שכאלה. אז היום עסקנו בסוגיה של אחז דמכם לנפשו שיכם מדרוש. והשבוע אנחנו קוראים את פרשס נויח, קוראים על המבול ועל נויח ששרד את המבול, הוא וביתו. והפסוק האחרון בפרשס בראשית, ונויח מוצא חן בעיני השם. כמה גדול שכרו של מציע חן. נויח מוצא חן בעיני השם. והועיל לו, לאשתו, לילדיו, לכל העולם כולו עד סוף כל הדורות. כולנו קיימים משום שנויח מוצא חן בעיני השם. כמה גדול שכרה של מציע חן. ולמה נויח מוצא חן בעיני השם? במה? אני זוכר 4 סגולות למציע חן. 4 ולא יותר. מהם 4 הסגולות למציע חן? תוירו. כך למדת בקסוב הסיין זיין עמד בייס. אומר רבי שוב בן הילי, תוירו מה הקסיב בו? הילה סהובים ויאללה סחן. יראת שמיים. כך למדנו בסוק הממטס עומד בייס, כל מי שיש עולב חן בידוע שיש בו יש שמיים שנאמר וחסד השם על יראי אוב מיואי לו וידוי. מה עוד? פרק ג' של ספר משלי, לענובים יתן חן. וסגולה האחרונה פרק פי ד' בספר תהילים, חן וחובד יתן השם לו ימנתוי להוי לכם בתומי. הרי לנו שתוירו ויירו, תמימות וענבה, 4 הסגולות למציע שכן, ואת 4 אנחנו מוצאים בנויח איש צדיק. אז מה הפלא שמצא חן? בפרשת השבוע, כאשר קדוש ברוך הוא מצווה על נויח, מן המינים הטהורים להכניס 7 ומן המינים הטמאים 2, כותב רש"י מכאן שנויח לומד תוירו. נויח היה צריך להיות למדן גדול, להבחין בין הטומאה ובין הטוהר. מכאן שנויח לא מתואר. איזו אלוקים הסהלך, נויח, כותב אונקולוס, בדחל תודה השם הליך נויח, ביראת שמיים. לא צריך לאמץ את הזיכרון שלנו למצוא שנויח היה טומאים. צדיק טומאים היו בדלו איסו. איפה כתוב שנויח היה עונוב? רש"י, גם בסבוכים, גם בעבודה זו הדבר. צדיק תומים, אומרים חז"ל, צדיק במעשיו תומים בדרוכו, ורש"י מפרש, צדיק במעשיו אנבוסן ושפל ברך. הרי שאת 4 הסגולות למציע שכן אנחנו מוצאים בנוח, ומשום כך נויח מוצא חן בעיני השם. די באחד מתוך 4 כדי שנמצא חן בעיני אלוקים ואדם. קל וחומר בן בנו של קל וחומר, כאשר 4 מצויים, ולכן זכה לו, נויח זכה לו ולכל העולם כולו, לדורו ולדורות עולם, משום שנויח מוצא חן בעיני השם. אוי זכורו איסי צדיק בדור הזה, צדיק תומים היה בדורותיו. רש"י מביא את דברי הגמור, מכאן שאינו אומרים בפני אדם אלא מקצת שבחו. הרבה פעמים אני אומר שהדור שלנו, אנחנו דור מאוד פרום, ובכל התחומים כולם אנחנו מהדרים כשיעור החזון איש. יש רק תחום אחד שבו כולם מחמירים לשיעור של רב חיים נועה, לשיעור הכי קטן. מקצת שבחו של אדם, שאינו אומרים אלא מקצת שבחו בפונו. ראיתי הרבה גדולים שמאוד מסובכים עם זה, מה כן מותר לומר, מה לא לומר. אני דווקא בתחום הזה נוהג לפי השיעורים של החזון איש, לא כל כך מקפיד, ואולי עברתי את הגבול של אינו אומרים בפני אדם אלא מקצה שבחוי. ההלכה הזו כולם חוששים לשיעורים, אולי השיעור עוד יותר קטן, אולי אמרתי יותר מדי, לא צריך כל כך להחמיר דווקא בהלכה הזו. אבל מכל מקום, כך חז"ל ישבו את הסתירה שיש בין שני המקראות. ואני אומר פירוש נוסף, וליבי יאמר לי שגם זה תואר סנס, יש פירושים נוספים. נויח חי בשתי תקופות, בדור המבול ובדור הפלגה. אדם גדול צריך לדעת לפי רוח הזמן, מה הם הנסיונס של הזמן הזה, ומה מצפה ממנו הקודש ברוך הוא, ומה צריך להתחזק. מה הם יסודות העבודה לפי הזמן הזה? אז בדור המבל כתוב, כי הישחס כל בוסר הסדר כל. אפילו חי ואוף, כותב רשי, היו נזקקים לשינה מינם. הזימה והתאווה שלטו בעולם, בדור המבול היה נסוין להיות צדיק, צדיק יסויד אילום. יכול להיות שיהיו הרבה תמימים בדור המבול, אבל צדיקים לא היו. בדור הפלוגה היו אפיקורסים, היו כופרים. יכול להיות שהיו הרבה צדיקים בדור הפלוגה, אבל תמימים לא היו. וזה גדולתו של נויח. נויח היה צדיק בדור המבול ותומים בדור הפלוגה. ולכן כאשר הקדוש ברוך הוא פונה אל נויח בדור המבול, הוא אומר, אוי זכור אוי זה צדיק בדור הזה. אבל כאשר הקדוש ברוך הוא הספיד את נויח, הוא אומר, צדיק תומים היה בדורותיו, בשתי הדורות, בשתי התקופות שהוא חי בהם, היה צדיק כשקשה היה להיות צדיק בדור המבול, והיה תומים כשלא היו תמימים בדור הפלוגה. וזה גדולתו של נויח. אז יהיה רצון שנזכה תמיד לעשות רצון אבינו שבשמיים, שנמצא חן ושכל טוב בעין הילקים ליהודו. בשתי השנה הזו שאנחנו עדיין אומרים בפתחה, עדיין בחודש תשרי אנחנו עומדים, שיהיה שנה של בריאות ושמחה ונחת לכולנו, שנזכה הרבה להשתשע בדברי תוארו, ובזכות סתם התואר שנזכה לישוע סלומים, במהרו מימינו אמן. בשבוע הבא לצערי השיעור לא מתקיים, אני אהיה בחוץ לארץ, השיעור הבא בעוד שבועיים.